עכשיו ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענת דוידוב. עורכת יעל אילון.
עכשיו 4-5 דקות, 744 ימים, 16 חטופים חללים עדיין בעזה, 20 החטופים החיים שבו סוף סוף הביתה. בין שמחת השבים לצער המשפחות החללים שמגיעים הביתה, לאט מדי, אנחנו שוב מגלים שהשורדים שעברו עינויי תופת נאלצים לפנות לציבור, שוב, בבקשה לסיוע כספי, ופותחים קמפיינים לגיוס כסף, לגיוס המונים, למימון טיפולים לשיקום. חייבים לציין כאן שהמדינה, ביטוח הלאומי, מסייע לחוזרים, אבל זה כנראה לגמרי לא מספיק. חטופים שחזרו מקבלים מענק של 60,000 שקלים וקצבה חודשית קבועה לכל החיים של כ-9,000 שקלים. המשפחה הגרעינית תקבל עוד סיוע לזמן קצר וזהו. ויהיה גם סיוע מינימלי בטיפול ושיקום לזמן קצוב. וזהו. רשימת השבים בעסקאות הקודמות שפנו למימון המונים הייתה ארוכה, בהם אלי שרבי, ארבל יהוד, אופר קלדרון ועוד, ולרשימה הזאת מתווספים עכשיו עוד שמות כמו רום ברסלבסקי, טל קופרשטיין, אלקנה בוחבוט, המשפחות של התאומים גלי וזיו, המשפחה של גיא גלבוע דלל. זו מן הסתם רשימה חלקית. וזו לא תקומה, חברים. אנשים שנחטפו מבתיהם בפיג'מות, פצועים, נפגעי טראומה, חזרו הביתה אחרי שנתיים של עינויים קשים, שרוטים, בגוף ובנפש. הם לא צריכים לבקש סיוע מהציבור. הם צריכים לקבל מהמדינה את הכסף. המדינה צריכה קודם כל לפצות ולהתנצל. המדינה יודעת מצוין להעביר כספים על פי אינטרסים פוליטיים. היום אושר בממשלה רשמית שינוי שמה של מלחמת 7 באוקטובר למלחמת התקומה. וזו לא תקומה, חברים. ושום שינוי לא ימחק את הבושה הזאת מעל פני האדמה. שני החללים החטופים שהושבו הלילה מעזה הם רונן אנגל, חבר ניר עוז, וחקלאי תאילנדי סונטאיה אורקרסי, שניהם נרצחו ב-7 באוקטובר. מיד נעדכן על התקרית החמורה הבוקר בעזה, וגם מחר פתיחת מושב החורף של הכנסת, מה יעסיק את חברי הכנסת? ביטול משפט נתניהו, חוק ההשתמטות, העברת עוד כספים פוליטיים, עוד מעט נפרט הכל. נדבר גם על הפסיקה של העליון, גבייה של מיליארדים מבעלי דירות על היטל השבחה, ומזון הלוב וחוטף שוב אחרי השריפה והשיקום הארוך מאוד. הבוקר שוד של תכשיטים במיליארדי יורו. נדבר עם אלעד שמחיוב. איפה הכסף? עורכת יעל אילון, מפיקה ליאור שד משפיצר, על השידור איתנו אלי זק. איפה הכסף? פרסומת אחת בלבד, ומתחילים.
להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
מימון ישיר.
עושים את זה פשוט.
כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
אבי אשכנזי, הכתב והפרשן הצבאי של מעריב. אבי, שלום. מה קרה בעזה?
טוב, אז בעצם יום סמוך השעה 10:20 בבוקר, חמאס מפר את הפסקת האש כאשר הוא מבצע ירי לעבר כוחות של צה"ל שפועלים בגזרת רפיח. צה"ל בתגובה תוקף בעזרת מטוסי קרב מספר רב של מטרות של חמאס במרחב הזה, במרחב רפיח. אנחנו מדברים על כ-20 תקיפות שהותקפו במהלך השעות האחרונות. בין היתר גם הותקפה מטרה אחת במרכז הרצועה של יחידת מחבלים. בשעה האחרונה ממתינים בצה"ל לאישורים הסופיים של הדרג המדיני, לאחר שציגו לו שורה ארוכה של יעדים שאותם מבקשים לתקוף בתוך רצועת עזה, חלקם הגדול יעדים של חמאס. מה שאומר גורם בכיר בצהל זה שהתקיפות עד עכשיו היו קציעה מזלג, זה מה שאנחנו מתכוונים לבצע בשעות הקרובות ברצועת עזה.
כלומר, זה הולך להסלים, לפחות מבחינת ישראל והתגובה.
תראי, קודם כל ישראל פה מתמעמת בתגובה שלה. ברגע שהפרו את הפסקת האש, ישראל הייתה צריכה לפתוח בצורה רחבה יותר את התקיפות בו זמן. כלומר, את אותם מטרות שעכשיו הקבינט מאשר, היו צריכים לאשר אותם למפרע כבר מראש, ולהכין אותם אל מול תרחישים שחמאס ינסה לאתגר את צה"ל. הזמן הזה של השהייה, אני חושב שהוא זמן יקר וחבל, שאותו אנחנו מפספסים, אבל חשוב מאוד לעצב את מה שקורה בעזה, כי זה גם מקרין למקומות אחרים, וגם מה שמקרין לתוך עזה. כלומר, התגובה שלנו צריכה להיות הרבה הרבה יותר חסרת פרופורציות.
כי צריך להדגיש שוב, אבי, זו הפרה חמורה.
ההפרה חמורה ושונה בהיקף שלה בצורה הזאת, ולכן צה"ל צריך להגיב, היה צריך להגיב, הדרג המדיני, בצורה שבעל הבית השתגע, וכדי ליצור מצב של לחשוב פעמיים לפני שהם חושבים בכלל, לעשות מהלך כזה או אחר כנגד כוחות צה"ל ברצועת עזה.
תגיד, אפשר להיכנס בקווים כלליים לפרטים של התקרית הזאת, נכון לרגע זה?
כן, אפשר להגיד בגדול שזו תקיפה של פעילות של צה"ל שהייתה במרחב הקו הצהוב, בצד המזרחי של הקו הצהוב, כלומר בצד שבו באחריות ישראל. פעולות שצה"ל מבצע שם, פעולות כל הזמן, פעולות הנדסיות, כדי לחשוף ולאתר מנהרות, להשמיד אותם.
כלומר, אפשר לומר שזו תקיפה יזומה של חמאס.
ברור, חד וחלק, אז אין בכלל מחלוקת.
כן.
יזומה, מתוכננת היטב, משולבת, ובהחלט מטרידה מאוד. וצה"ל צריך להגיב בעוצמה רבה, מכה אחת שבעתיים על מה שהוא... מה שהיה שמה.
כן, כחיל האוויר כבר תקף, כמו שאמרת. עוד שאלה אחת בהקשר הזה, אבי, האם יש איזשהו שינוי בפריסת הכוחות?
לא, אין שינוי בפריסת הכוחות. עדיין אנחנו עם שתי אוגדות בתוך רצועת עזה. אוגדה אחת בחלק הדרומי, אוגדה אחת בחלק היותר צפוני. אבל בהחלט אנחנו נמצאים שם. צה"ל נמצא במקומות שהוא שולט באש ובתצפית על מה שקורה בתוך העיר עזה, וזה גם מבינים החמאס. האירוע עצמו די חורג מההבנה של מה פתאום הם החליטו לעשות את המעשה הזה, אבל בהחלט אנחנו מבינים שבימים האחרונים אנחנו ראינו ניסיונות של חמאס לבדוק, לגשש על התגובות של צה"ל, ראינו שהם שולחים ילדים, שהם שולחים אזרחים, ראינו אתמול את האירוע שבו הם גם שולחים חוליות בנסות לראות איך צה"ל מגיב באזור הקו הצהוב. גם במקביל צה"ל בהוראה של שר הביטחון ביממה האחרונה התחיל לפרוס את אותם קוביות צהובות לאורך הקו הצהוב כדי לסמן אותו, כדי שלא יהיה מצב שיבוא החמאס ויגיד אנשים נכנסו בטעות ולא התכוונו ולא היו וצהל הגיב בצורה לא פרופורציונלית. אז גם את זה צהל כרגע מסמן, אבל בהחלט האירוע הבוקר מסכן מאוד, איך שלא נסתכל על זה, את הסכם הפסקת האש ואת השקט שהיה עד עכשיו.
יש כבר דרישה לחזור למלחמה בעוצמה גדולה הרבה יותר. עוד דבר אחד לסיום, אבי, יש איזה דיבור על החזרת גופות חללים, חטופים, או שחמאס ברצותו פתאום מודיע לנו, ואז מהר מאוד נערכים, הצלב האדום, צהל וכו'.
אז קודם כל חמאס כנראה גם כדי להוריד קצת את המתח ואת מה שקורה כרגע בגבול עזה, מודיע בשעה האחרונה שהוא מתכוון לשחרר חלל נוסף שהצליחו לאתר ולהביא אותו, כרגע הם נערכים להחזיר אותו, להעביר אותו לידי הצלב האדום, כנראה שאפילו לפני הלילה.
אוקיי.
ושוב, זה כנראה שזה סוג של לחץ כרגע, שמבינים שהם חייבים לשחרר איזשהו משהו כדי להוריד קצת את המתח. אבל בואו לא נשכח, יש שם מספר גדול יותר, דו ספרתי של חללים.
נכון, 16 עדיין.
16 עדיין, לאחר הזיהוי של שני החללים מהבוקר, ועדיין ישראל מצפה לקבל את כל ה-16 חללים האלה.
נכון, וככל הנראה הם יודעים לפחות על שני שליש איפה הם נמצאים. אבי, נסתפק בזה. אבי אשכנזי, תודה רבה. תודה רבה, אבי. אנחנו תכף נהיה בכנסת, עוד פרסומת אחת, קצרה, וחוזרים. עכשיו נגיד שלום לצביק אזרחיה, פרשן בכיר כלכליסט, כתב בכנסת, צביק, שלום.
שלום ענת.
טוב, בוא נדבר על מושב החורף שנפתח מחר, לא יודעת אם להגיד בשעה טובה או לא, אבל טיימינג, כשברקע כמובן אנחנו עדיין עוד עם אירועי המלחמה, ולא בטוח שסיימנו עם הסיפור הזה, שזה מאחורינו, כשהאמריקאים אמורים להגיע לכאן השבוע. מה צפוי, איזה חוקים אמורים לקדם בכנסת? חוקים מאוד מאוד דחופים, אם אני מבינה.
כן, קודם כל הקואליציה מתכוונת להמשיך ולקדם את חוקי ההפיכה המשטרית, אם זה כולל חוק שבעצם ביטול נבחרת הדירקטורים, גם חוק שהוגש על ידי חבר הכנסת אביחי בוארון, שנדון כעת בוועדת השרים לענייני חקיקה, וחוק דומה שהוגש על ידי השר דודי אמסלם, היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה, באמצעות דוקטור גיל לימון, הביאו התנגדות לחקיקה הזו, וטוענים שזה יהפוך את החברות הממשלתיות לקר פורה למינויים פוליטיים, מפלגתיים לא ראויים, וזה עלול לפגוע גם בתוצאות העסקיות של החברות הללו. חוק נוסף שידון זה ביטול ועדת גרוניס למינוי בכירים, ראש השבת, ראש המוסד, ראש השבס, נציב שירות בתי הסוהר.
שמה אמור להיות במקום ועדת גרוניס?
שהממשלה תוכל למנות אותם בלי צורך שיעברו איזשהו שימוע או איזשהו הליך של אישור, קלירנס, מהוועדת גרוניס.
אז בהחלט, אז מה יבוא מועמד עם תיק ויפתחו את התיק ויסתכלו מה כתוב בתיק?
השר יגיש את המועמד לממשלה, כמו שראש הממשלה יגיש את המועמדות של דוד זיני ראש השבק, אז הוא לא יצטרך לעבור את ועדת גרוניס, אלא הממשלה תאשר אותו בלי המעבר של ועדה ציבורית. ויש את חוק השידורים של שר התקשורת שלמה קרעי, גם לחוק הזה שהיועצת המשפטית לממשלה מתנגדת לחלקים רבים בו, וגם רשות ההסדרה הסתייגה מחלק מסעיפי החוק. החוק הזה צפוי לעבור כבר בתחילת כנס החורף של הכנסת, שיש פה בעצם גם מעורבות רבה פוליטית של השלטון בהתנהלות של כלי התקשורת.
שאני חייבת לשאול את צביקה, מה המשמעות של ההתנגדות של היועצת המשפטית לממשלה, כשבעצם הולכים לה על הראש, אף אחד לא סופר אותה?
קודם כל, הם לא סופרים אותה, וכפי שרבים הם טוענים, היועצת לשעבר גם לא מוזמנת לכל מיני אירועים בכנסת, כמו למשל עם הישיבה עם הנשיא טראמפ. אז כך שהם לא ממש מתרגשים מהמלצותיה או מהמלצותיה.
מחר לפתיחה היא אמורה להגיע אגב, ביחד עם השופט עמית?
להבנתי לא. צריך לומר שבדרך כלל היא לא הוזמנה לפתיחת כנסים בכנסת.
והשופט עמית?
הוא אמור להיות מוזמן
כנשיא
בבית המשפט העליון ולא כנשיא בבית המשפט העליון. ומבדיקה שאני ערכתי בסוף השבוע, התברר לי שבכנסת כמובן, התברר לי שאין נועל קבוע בעניין מי המוזמנים לפתיחת כנס קיץ או חורף או ישיבה מיוחדת עם נשיא ארצות הברית, והדבר נתון לשיקול דעתו של היושב ראש. אז כל יושב ראש יפעיל או מפעיל את שיקול דעתו בהתאם גם אולי צרכים פוליטיים, וככה זה נראה.
כן, כשהוא לא, הוא לא מקובל היושב ראש, זה למה שהוא בכלל יקרא בשמו.
נכון, ולכן בעצם חבל שבעצם הכנסת לא מתאחדת לגבי שנועל שיחול על כולם ולא כל יושב ראש ינהג כראות עיניו. שמחה רוטמן, יושב ראש ועדת חוקה חוק ומשפט, מתכוון לנוכח העיכובים וההחלטה של בג"ץ לעכב את הדחתה של גלי בהרב מיירה, שמחה רוטמן מתכוון לקדם בוועדת החוקה, במליאת הכנסת ואחר כך בוועדת החוקה, הצעת חוק לפיצול משרת היועץ המשפטי
לממשלה. טוב, על זה כבר מדברים שנים, ואפילו גדעון סער תמך בזה, שהוא הביא את גלי בהרב מיירה. שאלה אחרונה אליך צביקה, הסיכוי להעברת תקציב, שזה בעצם אפס?
אפסי, כן. אני אגיד לך גם מדוע, מכמה סיבות. אחד, כבר בקואליציה מריחים את הבחירות שבאופק, שנת 2026, בכל מקרה הבחירות מיועדות לאוקטובר, וכנראה יוקדמו לרבע הראשון או למחצית הראשונה של 2026. דיוני התקציב עדיין לא החלו. ראש הממשלה קבע פריימריז על ראשות הליכוד ב-25 בנובמבר. בינתיים רק הוא המתמודד היחיד. במצב שכזה מן הסתם הבחירות יבוטלו והוא יוכרז כראש הליכוד גם לבחירות הבאות, וחברי הכנסת כבר נערכים לפריימריז. במצב שכזה כל המערכת הפוליטית בדרך לבחירות, ואז מבחינתו של ראש הממשלה אולי עדיף, הוא עושה את השיקולים שלו כמובן על בסיס מה שמתאים לו לפי הסקרים בין היתר. כן. במצב כזה אין טעם מבחינת הקואליציה להעביר תקציב שעתיר גזרות, היות והמלחמה בעצם לא נפסקה והיא נמשכת גם כיום, אז בעצם יכול להיות שיצטרכו עוד גידול בתקציב הביטחון ולא לקצץ בתקציב הביטחון כי הסתיימה המלחמה, ולכן אם התקציב לא יאושר עד ה-31 במרץ 2026, הכנסת מתפזרת לבחירות שיערכו 3 חודשים לאחר מכן, אבל הערכה היא בכל מקרה שהבחירות יהיו במחצית הראשונה של 2026. גורמים בליכוד אומרים שאם נתניהו ישיג איזה פריצת דרך עם סעודיה ואינדונזיה, ואחרי שהוא השיב את החטופים החיים, אז יכול להיות שזה העת ששווה לו ללכת לבחירות.
כן, אנחנו רואים את זה בסקרים לאט לאט, והוא עובד עם סקרים, כלומר הוא יודע לקרוא את זה היטב את המפה. צביקה זרחיה, פרשן בכיר כלכליסט. צביקה, תודה. תודה רבה. חברת הכנסת נעמה לזימי, הדמוקרטיה, מצטרפת אלינו. שלום נעמה.
שלום, ואני נוטה להסכים עם צבי שככל הנראה לא מתכוונים פה להעביר תקציב נוסף, ואנחנו עתידים לראות את החודשים הקרובים עד סוף השנה בעברות תקציב, עשרות תקדים, ביזה תקציבית.
שזה לקרובים. אומר מה, הפקרות כוללת? מה זה
כן,
בדיוק אומר?
אגב, אנחנו
עובדים בזמנו, בלי תקציב, עובדים נדמה לי על 1 חלקי 12, לא?
זה ברגע שסיימנו את שנת 25, אבל עד שנת 25, אני חושבת שהחודשים הקרובים, כי אנחנו כבר רואים שכבר השבוע עוד 36 מיליון לגרעינים תורניים, אנחנו הולכים לראות העברות תקציב גם כדי לשחד את החרדים כשיחזרו לממשלה, ולנסות למצוא קומבינות השתמטות תקציביות כאלה ואחרות, הולכת להיות פה ביזה חסרת תקדים.
כלומר, תקציבים לפי אינטרסים, לגמרי.
כן, אני ממש צופה את זה בשלושה חודשים הקרובים, ללא הכר.
אוקיי, מה אתם יכולים לעשות?
קודם כל, בפעם הקודמת, כשהעבירו בצורה, בסוף שנת 24, ביום האחרון, אני הגשתי עתירה, שאומנם בסופו של דבר נדחתה, אבל היא כן בלמה 153 מיליון שקלים קואליציונים, שזה כן הישג שהשגנו בעתירה הזאת, הדמוקרטים הגשנו. אז אני גם אומרת, אנחנו צריכים להילחם בוועדות, למצוא את כל הסעיפים, כדי לראות כל מה שלא חוקי, לא מגובה בחוות דעת. לא פעם הורדנו עברות תקציב מסדר היום, כי החוות דעת לא היו מספקות, או לא הגיעו, או לא הגיע בזמן. אנחנו צריכים עכשיו להיות דווקאים, לעמוד על המשמר על מלא, ואני גם רוצה להגיד מילה חיובית, אנחנו, האופוזיציה בוועדת הכספים היא אופוזיציה מאוד לוחמנית וטובה, אנחנו קבוצה מגובשת, עובדים יחד, ואני מקווה שנגיע גם להישגים מול מה שהם יעשו.
Okay,
אבל אני כן אומר, אתם הולכים לשחרר כל רסן.
אוקיי, תכף נדבר על חוק הגיוס, שזה גם עוד איזושהי מאמורה, מאמורה לא קטנה. תגידי,
אגב, כבר השבוע הולכים לדון בחוק רשות הגיל הרך, שהתחיל כחוק מאוד טוב, והפך להיות חוק קומבינה שמנסים דרכו לייצר הטבות.
שאגב, ראש הממשלה הבטיח.
כן, אבל זה בדיוק
לא
זה החוקים הסקטוריאליים שעכשיו מעוותים חוק טוב שאמור להיות עבור הגיל הרך והכל, וחוק שייתן לאברכים סיוע במעונות.
כן,
זה מה שאתם הולכים לעשות.
לגמרי, הגיל הכי חשוב כן. שיש. טוב, עכשיו, ממש. תגידי, מחר את תגיעי לפתיחת מושב החורף?
אני אגיע לכנסת, לטקס הפרופגנדה של אוחנה, אני לא אגיע.
למה פרופגנדה?
בדיוק ראינו מה קרה בטקס של טראמפ, ליכודיאדה, היינו צריכים להיאבק שמשפחות חטופים ייכנסו במקום חברי מרכז ליכוד, ליציע, וכל המהות יונדוס תודעה, ביבי, ביבי, כפיים, כל מי שאומר מילה, אף החוצה, אוחנה הוא לא יור כנסת יותר, הוא יור שלטון, שימי לב שהוא לא מגן על החסינות שלנו, אף פעם, לא משנה מה קורה, לא מוציא מילה על דברים שקורים פה, מנע מעיניו סנגאוקר להיכנס לכנסת, שלח את משמר הכנסת כנגד משפחות שקולות, עושה כל מה שהוא יכול עבור השלטון ולא עבור המדינה.
רגע, מי אמר לך שמחר, פה, מי אמר לך שמחר זה יש שידור חוזר?
טוב, מה שאני רוצה להגיד זה שלאחר הדרישה שלנו שהוא יזמין את נשיא בית המשפט העליון מתוקף תפקידו כסגל א' ולא כהשופט יצחק עמית, הוא הוציא הודעה משתלחת שהיא פשוט חורבן מוסד יו"ר הכנסת באופן ההחרבת הממלכתיות הכי בסיסית בעוד ימים שאנחנו קוראים בהם לאחדות, כן? שמחזירים את החטופים ושמסיימים את המלחמה והכל. כשדבר הזה קורה באופן הזה, אני אומרת, סליחה, אין כבר יותר ממלכתיות תחת היו"ר הזה. הוא מחריב את ממלכתיות כל הטקסית שיש בכנסת. הוא הופך את זה למשהו באמת,
נטול. עכשיו תראי, בשבוע שעבר נעמה לזימי, שאלתי כאן את חבר הכנסת מיקי לוי, שהיה יושב ראש הכנסת, אם הוא יגיע לפתיחה. והוא אמר שהוא יגיע. עכשיו תראי, איך אתם כאופוזיציה, כאילו לוחמנית, אתם לא מאוחדים, כלומר, אם הייתם מחליטים נגיד שחצי מהכנסת יוצאת החוצה, הולכים החוצה ולמעט קרחות.
הבעיה פה היא התפיסה, אני חושב שצריך להילחם בכנסת הזאת בכל זירה, בכל ועדה, בכל פיליבסטר, הכל.
אבל האם הטקסיות
הזאת היא רלוונטית? האם צריך לשתף פעולה עם הופעה הרעבה הזה? אני חושבת שזה איזשהו קו שצריך להגיד די עם אינדוס התודעה.
סבבה, אבל איפה,
לא כולם מסכימים איתי וזה בסדר.
לא, אבל אופוזיציה צריכה להיות אופוזיציה לפחות מאוחדת. אם לא מצטלמים ביחד, לפחות תעשו איזשהם מהלכים שירגישו שאתם שם.
קודם כל, אני מאמינה שיהיו עוד אירועים מאוד חשובים שאנחנו הולכים להיות מאוד מאוד מאוחדים בהם, כמו שאמרתי לך, ועדת הכספים ודברים אחרים. גם פה אני רוצה לומר, מניפסט שהוציא אוחנה, על הדרישה שלנו חברי אופוזיציה, שיזמינו את סגל א' בתפקידם ויכירו בהם, הדבר הכי בסיסי, להכיר ברשות השופטת, כן? הכי בסיסי, יש יותר ממלכתי מזה, תגידי לי, אין יותר ממלכתי מזה, נכון? להכיר ברשות השופטת ובתפקידים ובנשיא בית המשפט העליון. אם הוא לא מוכן לזה, אני אישית לא רוצה להיות מופע רעבה לטקס, אבל אני כן אומרת, אנחנו נגיש אי אמון, אנחנו נלחם, ונגיש 40 חתימות, ואני הולכת להיות בכנסת הזאת יום וליל להיאבק. אבל אני חושבת שאנחנו צריכים כחברי אופוזיציה להבדיל בין מופעי התעמולה לבין תפקידנו וחובתנו ומה שצריך לעשות.
עכשיו לסיום תגידי, לאור ההסלמה בעזה וכו', ואנחנו יודעים בדיוק, ואנחנו יודעים שזה עלול להתגלגל שוב ללחימה מלא מלא, כמו שלפחות חברי הקואליציה דורשים, אחדים מהם לפחות. חוק הגיוס הזה, את יודעת, שהולך להיות מוצג לראשונה ביום שלישי, שהוא עד כמה שאנחנו מבונים, לא כזה, לא כזה, כלומר, מה...
יש פה עוד פעם ניסיון לחוקק חוק.
את ראית אותה אגב? ראית?
אני עדיין לא ראיתי, ראיתי את העקרונות שהוצגו וראיתי גם את הפרשנות, למשל יעדי גיוס יותר רחוקים, ביטול הצווים שעכשיו, דברים שלא נתפסים, שכאילו עולם כמנהגו נוהג למרות המציאות השונה, למרות שנתיים של דיונים על חוק הגיוס, שנתיים של דיונים, השוויון בנטל, שנתיים שחיילי מילואים באים לדיונים ומתעלמים מהם, מהמשפחות שלהם, מהפצועים בגוף, בנפש. זה לא נתפס שאנחנו נמצאים בטיוטה כזאת שנתיים אחרי. תקשיבי, מלא, אמרתי בחודשים הראשונים לא נפל למישהו הסימון, אבל הבטחתם שתביאו משהו רציני. מה רציני?
בואי נראה, וגם, אולי,
גם
אולי,
אני אומרת, עם כל ארגוני להתבדל? המילואים,
כן.
עם כל ארגוני המילואים, מגיבים את אותה תגובה, אני אומרת, הרי ברור שאין פה ימין ושמאל. ברור שיש כאן תפיסה שהדבר הזה לא מתכנס לכדי חוק ראוי שיתכתב עם רוח התקופה, עם המציאות ועם מה שעברנו.
נשים לחתוך כל דבר לימין ושמאל, אבל זה כבר לא כך רלוונטי. אנחנו נעצור פה, חברת הכנסת נעמה לזימי, הדמוקרטים, מחר פתיחת מושב החורף.
כן, שיהיה לנו בהצלחה.
תודה רבה, בהצלחה לכולם. דיווחי תנועה ופרסמות. עוד עניין כלכלי שמעסיק הרבה מאוד בעלי דירות, אולי בשורה משמחת, וזה בעניין הפסיקה שאמורה למנוע מעיריות גבייה של מיליארדים מבעלי דירות בגין היטל השבחה. תכף נעשה לכם סדר, נסביר מה זה, עורך הדין בני קרייתי, מי שייצג את המערער בבית המשפט העליון, שקבע כמו שקבע. שלום עורך הדין קרייתי.
שלום,
צהריים
טובים לכם באולפן וכמובן למאזינים.
לגמרי, על מה וגם לך, על מה אנחנו מדברים?
אנחנו מדברים על חיוב בהיטל השבחה. היטל השבחה
זה חיוב שנוצר.
כן, היטל השבחה זה חיוב שנוצר כאשר מתאשרת תוכנית בנייה כלשהי, והיא משביחה את הקרקע שעליה בנויה דירה מסוימת, ואז בא הוועדה המקומית לתכנון והבנייה ואומרת, אדוני, אתה התעשרת, חצי ממה שהרווחת, אנחנו רוצים ממך.
רגע, הרווחת עכשיו, או שעוד לא הרווחת כלום וכבר רוצים?
עוד לא הרווחת, הרווחת לנייר.
אוקיי.
חצי ממה שהרווחת לנייר, ברמה העקרונית, חצי ממה שהרווחת מגיע לנו, מכיוון שאנחנו היינו אלו שלקחנו, תרחנו, הכנו תוכנית, אנחנו צריכים כסף לצורך כל מיני מטרות, למימוש כל מיני מטרות.
אנחנו בעיקר אוהבים כסף, אוקיי,
אנחנו וכן, זה כולם.
נכון.
ומה שקרה בתל אביב, הוועדה המקומית יזמה תוכניות שנקראו תוכניות הרובעים, העירייה והוועדה המקומית, וכך אושרה תוכנית למשל לרובע 3, אושרה תוכנית לרובע 4.
שאתה מייצג מישהו שמדובר ברובע 3?
אני מייצג בעלים שירה שתי דירות ברובע 3, תושב חוץ ירה שתי דירות ברובע 3, כן. וביקש למכור אותן.
אוקיי.
הוא ביקש למכור אותן, בינתיים אושרה תוכנית שנקרא תוכנית רובע 3, באה ועדה המקומית לתכנון ולבנייה, אמרה לו, אתה רוצה להעביר את הבעלות לקונה, תתכבד ותשלם לנו 400,000 שקל בגין כל דירה שמכרת.
תגיד, זה קשור לתמ"א, לפינוי בינוי, לכאלה, או שזה לא, זה בכלל שני דברים שונים?
בתוכנית רובע 3 נקבעו זכויות בנייה שלכאורה נגזרות מתמ"א 38, בפועל הן פחותות בהרבה מתמ"א 38, מכיוון שמדובר באזור שרובו הגדול נמצא בתחום שידוע בשם העיר הלבנה.
כן.
ולכן זו תוכנית שהסיכויים שלה להתממש הם מאוד מאוד נמוכים. אנחנו מדברים היום על תוכנית שאושרה בשנת 2018, אנחנו ב-2025, שיעור המימוש עד היום של התוכנית כאשר מדובר בחיזוק ותוספת בנייה עומד להערכתי על דרך 1%.
תגיד, אתה נאבק בשביל הלקוח שלך 7 שנים או שזה התחיל יותר מאוחר אצלו?
לא, אני טיפלתי בלקוח גם בשלב שהוא ירש את הנכסים, ואני מטפל משנת 2018 בתיק המסוים הזה. אני טיפלתי לו גם במחירת הדירות,
תגיד, זהו, אנחנו רוצים להגיע לסוף, שורה תחתונה, הסיפור הזה נגמר סופית או מה? לא יהיה יותר את היטל השבחה?
טוב, מה שבית המשפט העליון פסק, שכאשר, מכיוון שההשבחה משולמת על הפרש בין מה שנקרא שווי קודם לפני התוכנית לבין שווי נוכחי, ניסתה הוועדה המקומית לקחת ולייצר השבחה מלאכותית שממנה היא גזרה את היטל ההשבחה שהוא עומד על 400 אלף שקל בערך לדירה, ואם אנחנו מדברים על רובע 3 בלבד בתל אביב, זה 34 אלף דירות, זה יותר מ-13 מיליארד שקל.
הבנתי, אז הלקוח שלך הרוויח 800 אלף שקל והעירייה לא תקבל גרוש.
עכשיו מה שקורה בפועל, בעקבות פסק הדין של בית המשפט העליון, הוא אמר לוועדה המקומית, לעירייה, אמר חבר'ה תרגיעו, אתם לא יכולים לעשות כל מיני תרגילים משפטיים מהסוג שאתם מנסים לעשות. היה השווי של הדירה כולל התוצאות וההשלכות של תמ"א 38 לפני אישור של תוכנית רובע 3. צריך לקחת ולבדוק אם תוכנית רובע 3 שינתה משהו באמת בשווי של הדירה, ואם היא לא שינתה אז לא תקבלו.
אוקיי, ורגע, עכשיו זה עקרוני לגבי כולם? מזה נגזרים כולם או מה?
זה עקרוני לא רק לגבי, פסק הדין ניתן נגד תל אביב ונגד ירושלים, אבל הוא תופס לגבי כל הארץ. בית המשפט העליון בא ואמר, אני לא נכנס כרגע לכל מיני רעשי רקע ומקרים מיוחדים שיש, כמו שאנחנו גם ניסינו להציף במסגרת הדיון, הוא אומר, זה לא מעניין. אנחנו עושים פעם אחת סדר כללי בסוגיה הזו, ובאים וקובעים שהפרקטיקה שעיריית תל אביב התחילה וכל העיריות האחרות אימצו בהתלהבות רבה, הפרקטיקה הזו אינה עומדת במבחן החוק, זאת גביית כספים שלא קדים מהתושבים, ולכן הדבר הזה צריך להיפסק.
תגיד רגע, אפשר לדרוש רטרואקטיבית? נגיד למי שפסקו ובעקבות הפסיקה הזאת, למי שפסקו וכן שילמו?
יש כרגע, מה שקרה שבעקבות העירור שאנחנו הגשנו עוד לבית המשפט המחוזי, הרבה מאוד אנשים לקחו ושילמו תחת מחאה והגישו השגות לוועדות ערר או עירורים. ויש נכון להיום יותר מ-2,000 תיקים כאלה שתלויים בעומדים.
מעניין.
וחיכו להכרעה המסוימת של בית המשפט העליון. עכשיו, הפסיקה הזו של בית המשפט העליון בעצם שחררה את הפקק הזה, וכרגע יותר מ-2,000 תיקים יוכלו להידון ולהסתיים.
מעניין.
והתוצאה תהיה שעיריית תל אביב, להערכתי, עיריית תל אביב הודיעה בשעתו,
אנחנו צריכים לסיים,
כשהגשנו, היא כבר הודיעה על חיובים בשווי של כמיליארד שקל, ברובע אחד בלבד. אז אני מניח שהיא תצטרך להיפרד מ-2 מיליארד שקל כבר בעת הקרובה.
לא נורא, לא נרחם. עורך הדין בני קרייתי, תודה רבה.
תודה גם לכם.
תודה רבה. פרסומות. עכשיו אנחנו למוזיאון הלוברה הנפלא, שהוא מוזיאון שכבר חטף לא מעט. עכשיו מדובר בגניבה. אלעד שמחיוב, חדשות 12, כתב החדשות באירופה, שלום אלעד.
שלום שלום, השם של התוכנית שלך איפה הכסף הוא מאוד רלוונטי עכשיו, ואם
לגמרי,
מישהו יודע,
כן.
אז הוא צריך להודיע למשטרה בצרפת, כי הם
לגמרי.
עדיין מחפשים.
לגמרי, אוקיי, אז מה קרה? כלומר, גנבו תכשיטים בשווי של מיליארדי יורו או מה?
תראי, נכנסו ב9:30 בבוקר לערך חוליה, לפחות 3 אנשים, מאוד מתוחכמת, מאוד מאורגנת, הם השתמשו גם בכמה כלים חשמליים, הם נכנסו דרך מעלית שירות, מאגף שעובר שיפוצים, כלומר הדבר הזה היה מתוכנן לפרטי פרטים, בתוך פחות מ-10 דקות הם יצאו לפחות עם 9 פריטים מאוסף יהלומי הכתר הצרפתים, בגלריית אפולו אנחנו מדברים על תכשיטים כמו סיכה, שרשרת, כתר שהיו שייכים לנפוליון וג'וזפין,
וואו.
תכשיטים ששווים מיליונים בערך שלהם בשוק, אבל באמת אי אפשר אפילו לשים עליהם תג מחיר כאשר מדברים על החשיבות שלהם, ואותה חוליה פשוט יוצאת משם על קורקינטים כנראה, מצליחה לברוח מהמקום ומתנהל אחרי המצוד, אלפי המבקרים הוצאו החוצה מהלובר כאשר הוא נפתח בבוקר והתגלה מעשה השוד, ועכשיו מחפשים אחריהם, וצרפת כולה בהלם.
כלומר, החברים היו מתוכננים סרט, ממש, אנחנו מכירים את הסדרה הזאת.
אנחנו נראה עוד את הסרט על השוד הספציפי הזה, בתקווה שיהיה לו סוף הוליווד איתו.
תגיד עכשיו, מה עושים? כלומר, אני חושבת על, גנבתם פריטים שהם פריטים ייחודיים, יקרי ערך, מה עושים עם הפריטים האלה? הרי אדם שיבוא לקנות, לא טמבל.
אז תראי, יש פה משהו שהוא באמת שונה, וזו שאלה טובה, כי אנחנו ראינו בעבר, למשל בלובר, ראינו מעשה שעות של תמונות, המונליזה נגנבה yes, ב-1911, נכון. וכשאתה גונב תמונה, ציור מפורסם כמו המונליזה, אין לך הרבה דברים שאתה יכול לעשות, אבל כאשר אתה גונב כתר לדוגמה, שמשובצים בו יעלומים, כאשר אתה גונב שרשרת שמשובצים ביעלומים, אתה יכול תיאורטית לפרק את התכשיט, ולמכור חלקים ממנו, וזה אולי פחות מזוהה, או יש פחות חשש שאתה תתפס כאשר אתה מנסה לעשות את זה, מאשר אם אתה תנסה למכור את התכשיט כמו שהוא, והתכשיטים האלה כמובן מוכרים וקל מאוד לעלות עליהם. כך שהדבר הזה הוא בהחלט שונה ממעשי שוד אחרים שראינו בעבר, ויש חשיבות מאוד גדולה למצוא אותם מהר. המונליזה נמצאה אחרי שנתיים באיטליה. המשטרה בצרפת מבינה שאין לה את הלוקסוס הזה של עכשיו כמה שנים למצוא את התכשיטים, כי באמת החשש הוא שאם זה ייקח זמן, התכשיטים האלה כבר יעברו איזה מטמורפוזה וישנו את צורתם.
לגמרי, לגמרי. תודה רבה. אלעד שמחיוב, נמשיך ונעקוב.
תודה רבה.
מוזיאון הזה חוטף. תודה רבה. תודה ולהתראות. אנחנו יוצאים לפרסומות. לא? לא יוצאים לפרסמות, יוגב בן זיו מאזין לנו, שלום יוגב.
שלום ענת,
שלום. קודם כל צריך לומר שאתה מנהל חיסכון ארוך טווח ופיננסים, מגדל ביטוח ופיננסים, ואנחנו מדברים איתך על קופות גמל להשקעה. מהי קופת גמל להשקעה?
אז קופת גמל להשקעה בעצם זה מכשיר חיסכון נזיל, שבעצם ניתן לחסוך בו לכל מטרה, אבל מיוחד בו שגם ניתן להשתמש בו כרובד נוסף לחיסכון הפנסיוני בגלל הטבות המס הגלומות בו.
איך עושים את זה בדיוק?
בעצם מדי שנה יש תקרת הפקדה שמתעדכנת מדי שנה, תקרת ההפקדה לשנת 2025 עומדת על 81,711 שקלים, ובעצם ניתן לחסוך עד גובה התקרה, בין אם באמצעות הפקדה חד פעמית ובין אם באמצעות הפקדות שוטפות, ולגבי ניצול הטבות המס, אז מי ששומר על הקופה עד גיל 60 ובעצם לאחר גיל 60 פורע אותה או פודה אותה כקצבה, אז הוא זכאי לפטור ממס רווחי הון.
היא שונה מקופת גמל קלאסית כמו שאנחנו מכירים? כלומר, אפשר לצאת ולהיכנס, יש זמנים אחרים, לא משלמים מס, איך זה עובד? מה זה שונה מקופת גמל רגילה שאנחנו מכירים?
אז היא שונה בכמה מאפיינים מקופת גמל רגילה. מאפיינים העיקריים זה הנזילות, בעצם הכסף הזה הוא נזיל, אני יכול לבדות אותו בכל עת, גם אם אני מחליט בסופו של יום לא לשבור אותו, לא לשמור אותו לקצבה.
אלא כן לשבור, אבל אתה לא משלם קנס.
אם אני שובר את הקופה, אני משלם מס רווחי הון בגובה 25% ריאלי, לעומת קופת גמל שאני לא יכול לבדות את הכסף, אלא אם כן אני משלם מיסוי מרבי שהוא יותר גבוה.
כמה זה מקובל היום ללכת על המסלול הזה, על האפיק הזה?
אז תראי, האפיק הזה אני חושב שהוא לא מספיק מוכר לחוסכים הישראלים, בטח ובטח לא הטבות המס הגלומות בו. כן, אנחנו רואים בשנתיים, שלוש האחרונות יותר ויותר חיסכון שמצטבר באפיק הזה, אבל עדיין הוא לא ניצל את מלוא הפוטנציאל שלו, ומאחר ולהערכתי זה מוצר החיסכון היעיל ביותר.
על איזה מסלולי השקעה אתה מדבר?
אז יש מגוון מסלולי השקעה שאפשר להציע, זה משתנה מחברה לחברה. אצלנו במגדל מסלולי השקעה מאוד רחבים, יש מסלולי השקעה מנייתיים עם חשיפה לישראל, לחול, עוקבי מדדים, S&P, ענקיות הטכנולוגיות, מסלולי אג"ח, מסלולים שמשלבים בין העולמות. ובעצם זה מאפשר לכל לקוח לתפור חליפה אישית מותאמת לתאבון הסיכון שלו.
אתה מותאם נגיד לאיזושהי רצפה? מאיזה סכום אתה יכול להפקיד? זה חודש בחודשו או מה? איך זה עובד?
אז ניתן להפקיד גם הפקדות חד פעמיות וניתן להפקיד הפקדות שוטפות. יש רצפה מאוד מינימלית של כ-100 שקלים, זה גם משתנה בין חברה לחברה. ובעצם אני יכול להפקיד כמה שאני רוצה, גם יש לחלוטין עד גובה התקרה שהזכרתי בתחילת השיחה.
אתה יכול להגיד לפתוח קופה כזאת לילד שנולד במקום לפתוח לו תוכנית חיסכון אחרת? כמה אתה מרוויח פה על פני נגיד תוכנית חיסכון שהיום אנחנו יודעים שהרווחים הם לא מי יודע כמה?
אז בהחלט אני אחלק את התשובה לשתיים. התקרה שציינתי היא תקרה ברמת תעודת זהות, כלומר משפחה עם 4 ילדים זכאית ל-4 פעמים התקרה, 326,000 שקלים. ולגבי האלטרנטיבות, אז אם אני רגע משווה את זה לפקדונות בבנקים, שם התשואה היא, או הריבית על הפיקדון, הוא בין 2.5 ל-4%, לעומת מוצרי החיסכון בגמל ההשקעה שאנחנו יכולים להגיע לתשואות גבוהות יותר במסלולי ההשקעה השונים. גם נושא הנזילות, כאן הכסף נזיל יום ביומו, לעומת הפקדונות הבנקאים, שם אני בדרך כלל סוגר את הכסף לפרק זמן מסוים עם נקודות יציאה.
כן.
ונקודה נוספת שחשוב להכיר זה הנושא לסיום. של המיסוי לסיום. הפקדונות הבנקאים לרוב ממוסים 15% נומינלי, לעומת המוצר הזה שאם אני פודה אותו לפני פרישה אז הוא ממוסה 25% ריאלי, ואם אנחנו מסתכלים על תקופה כמו 12 החודשים האחרונים שאנחנו בסביבת אינפלציה של 3%, אז התשואה הריאלית נטו גבוהה יותר במוצר הזה.
יפה, נעצור כאן. יוגב בן זיו, נהל חיסכון אורך טווח ופיננסי מגדל. תודה רבה. תודה.
תודה רבה.
שלום, שלום. ערן פסטרנק, מנכ"ל פסטרנק שוהם, ניהול השקעות. שלום ערן.
שלום ענת.
טוב, אני מבינה שהמשקיעים נבלו קצת ממה שנקרא קולות המלחמה, שאולי חוזרת.
נבלו, אבל קצת. צריך לזכור ענת, הבורסה בישראל רשמה עליות שערים שדות ושברה שיאים. במהלך המסע ומתן כמובן, אז המשקיעים כבר תמחרו את הפסקת האש עוד לפני שהיא נחתמה, מה שנקרא קנו בשמועות ועכשיו מוכרים בחדשות.
אז בואו נדבר על המספרים, בכמה זה ירד בסוף.
אז הירידות שערים מסתכמות ב1.1 תל אביב 35, המניות הקטנות שבדרך כלל נפגעות יותר ענת, תל אביב 90 נפל ב1.8, ירידות שערים אבל לא דרמה גדולה.
בנקים?
והבנקים גם הם היום בירידות של 0.5%, ירידות מתונות סך הכל, אבל אין ספק שאי הוודאות עולה בעקבות החזרה אולי למלחמה בדרום.
כן, בוא נקווה שלא. קודם כל מחר יום חדש, ואז נראה דולר, אין היום מסחר בדולר, הוא טיפה מתחזק, נכון?
כן, ומה שמעניין, אם אנחנו כבר מדברים על מעבר לים ענת, זה סוף השבוע, גם בארצות הברית עונת הדוחות, וגם חברת הדירוג מודיז, שהיא הכי קשה איתנו, לא יורדת מהעץ ומותירה את דירוג האשראי של ישראל ברמה שקוראים לה BAA1, זה רמה בינונית עם תחזית שלילית, וצריך להזכיר שזאת החברת דירוג הכי, מה שנקרא, נוקשה עם ישראל, עם ההורדות הכי...
כולם רצים, לגמרי, כולם רצים אחריה, והיא גם הזכירה שם את המלחמה.
והשאלה היא איפה זה פוגש את השוק ואת המציאות. כלכלני החברה, הם ציינו שהפסקת האש היא אומנם התפתחות חיובית, אבל...
ניתן לזה צ'אנס. ניתן לזה צ'אנס, ואז נחליט מה לעשות.
נחכה לשיקום עזה, אבל מעניין מה עושה השוק, ענת.
ערן, אני חייבת לעצור. ערן פסטרנק, תודה רבה. תודה.
תודה רבה.
ניפגש. זהו, אנחנו סיימנו להיום.